למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
מאזינים, אנחנו מבקשים שוב בתוכניתנו הקבועה לך למעשה שאלות ותשובות בעל החיים לכם המאזינים. מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלות לכם המאזינים 03-500-9393 03-500-9393 או לחילופין בפקס 03-616-4477. את כל השאלות באמצעות האתר ובאמצעות הפקס נא לשלוח בשעה הראשונה כדי שנתייחס אליהם בעזרת השם בלא נדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתיח הלכתי, לא לפני שנודה להסכים על המלאכה. הטכנאי פנחס בינדר, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה להם מראש ותהי משכורתם שלמה מעם השם. במסגרת הפתיח ההלכתי אנחנו חוזים בסימן שינחת סעיף ממזיין, לא לפני שנאמר שכל הדברי תורה כמובן מוקדשים להצלחת והחזרת השבועים, שיחזרו כולם בריאים ושלמים בנפשם וגופם, והצלחת חיילינו, שלא תיפול שערה משערות ראשם, ויחזרו כולם באתרת ניצחון, שלא לא יעונה להם שום רע, ושהקדוש ברוך הוא יכניע וישמיד וישפיל, וימגר את כל אותם גויים שרוצים ברעת עמו ישראל, בברכת וערים קרן ישראל עמך, וערים קרן משיחך, שהקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די ויגלנו בגאולה שלמה, גאולת עולמים, בחסד וברחמים, ביד משיח צדקנו, בינת קודשי ותפארתנו. כל הדברים הללו צריכים להתפלל עליהם 3 פעמים ביום, ולהגיד תהילים כל הזמן אחרי התפילות, ולהזכיר את כל הדברים שהזכרנו, וגם בלימוד, לומר שכל הלימוד להצלחת כל הדברים הללו שדיברנו. ולדעת באופן ברור ונחרץ, שמי שעוזר לנו זה אך ורק בורא עולם, ולא אף מדינה ואף כוח, וגם הכוחות שלנו זה שליחים של בורא עולם. הקדוש ברוך הוא נתן שליחים טובים, שזה צבא הגנה לישראל, כוחות הביטחון, שעושים עבודה נאמנה, עושים ממש מסירות שאין כדוגמתה, שנכנסים ומסכנים את החיים שלהם. והכל זה בתור שליח של בורא עולם. הכל זה בתור שליח של בורא עולם, ולא בתור אמצעי בפני עצמו, שלא חלילה נתפול לכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ולא לתלות תקוות באף מדינה, וגם לא בארצות הברית האחות הגדולה, בשום בני ואופן. מרן המשגיח, הגאון הצדיק רבדון סגל, אמר לפני שבועיים בשיחה, שמי שהרגיש רגוע ושלב, כשארצות הברית באה לעזרת ישראל, אז שידע שזה בגדר כפירה. מדוע? זה אני מפרשן אותו. מכיוון שכתוב בחינוך, הביאור הלכה מביא את זה השני בסימטרים לסימן א', 6 מצוות תמידיות, חיובן תמידי, לא יפסקו לאדם בכל עת. המצווה השנייה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שאם אדם תולה את תקוותו או ביטחונו באיזה שום כוח שבעולם, הוא עובר באיסור דאורייתא שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ביטחוננו ותקוותנו אך ורק בבורא עולם. ולכן לא צריכים בשום פנים ואופן להיגרר לזה שארצות הברית איתנו והמעצמה הגדולה וכו'. הנה סתם דרך אגב בסוגריים ראינו בימים האחרונים שכל מה שהיו איתנו בהתחלה זה כדי שכשירצו כל מיני דברים של הפסקת אש וכדומה נשמע להם. אף אחד לא באמת רוצה בטובתנו חוץ מבורא עולם, שבכל דור ודור קמים עלינו לחלוטנו, אלא שהקדוש ברוך הוא מציל לנו מידם. מי שרוצה באמת בטובתנו, ומי שדואג לנו, ומי שדאג לנו, ודואג וידאג, זה אך ורק בורא עולם, ורק עליו ביטחוננו. לכן צריך לחדד את זה טוב טוב, מאוד מאוד בקרב המשפחה. לא להיכנס למצב של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, בשום פנים ואופן, כי זה חוץ מהתחושה הלא נעימה שיש בזה, זה ממש יכול להיות ביסור של דאורייתא, שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. טוב, אנחנו אוחזים בסימן ממזיין בשלוחן ערוך, הוא מדבר לגבי בגד שעטנז. האם בגד שעטנז הוא מוקצה או לא מוקצה? יש בזה 3 שיטות בראשונים. יש שאומרים מוקצה בחמת גופו, יש שאומרים כמשפחתו לאיסור, יש שאומרים כמשפחתו להיתר. האריכו דברים בבית יוסף שמה. למעשה, לבני אשכנז, דינו כמוקצה בחמת גופו, כפי שמכריע משנה ברורה בסעיף קטן קופסא מחלף, כמו הדעה הראשונה בשולחן ערוך, לבני ספרד, לכתחילה יש להחמיר כמוקצה בחמת גופו, בצורך גדול אפשר להקל ככלי שבחתו לאתר, כמו הדעה השנייה בשולחן ערוך. ויש מקילים שלבני ספרד לכתחילה אפשר לדון את זה ככלי שבחתו לאיסור. כל פנים באופן כללי, לבני אשכנז זה מוקצה בחמת גופו, לבני ספרד לכתחילה כמוקצה בחמת גופו, בצורך גדול אפשר להקל ככלי שבחתו לאתר. בגד שיש בו חשש שעטנז, דינו כבגד שעטנז, כי אסור ללבוש אותו, כל מה שלא בדקו אותו. בגד שעטנז של יהודי, ואין בדעתו לתקנו, אז תלוי, אם דעתו לזורקו, אז הוא כמו סתם בגד שעטנז, שאמרנו שהוא מוקצה בחמת גופו, ולבני ספרד בצורך גדול אפשר להגיד כשמחתו ליתר. אבל אם דעתו לתת את זה לגוי, יש לו בגד, חליפה או משהו, שמעיל, שעטנז, הוא אומר, אני לא אזרוק את זה, יש לי שכן גוי, אני אתן לו את זה. יש לי עובד זר גוי, אני אתן לו את זה. אז בכזה מצב, כותב הכלכלת שבת, שהוא כמו כשמחתו ליתר. כמו שיש לאדם בשר טריפה, שדעתו לתנו לגוי, זה נחשב כשמחתו ליתר, אז גם זה כשמחתו ליתר. או, מבואר בגרז, מה הדין בגד שעטנז של גוי? כן? הגוי בא לבית היהודי בשבת, והוא יש לו מעיל שעטנז, האם מותר לקבל את המעיל ממנו, לתלות אותו, או להחזיר לו בצאתו מביתו? אז מבואר בגרז בסעיף פ"ה, בסימן של חטא, גם השמירת שבת כהלכתה כך פוסק בפרק כ' סעיף למד חטא, שזה לא מוקצה. כל מה שבגד שעטנז מוקצה, רק אם זה שייך ליהודי, אבל אם זה שייך לגוי, אז זה לא מוקצה, ומותר לקחת את זה מהגוי, להחזיר את זה לגוי. נעלי אור ביום הכיפורים, בעבר, שלא היה נעל בית ודברים כאלה, או נעל אור או יחפים, אז היה נחשב כשבחתו ליתר. למה? מכיוון שמותר לנעול ביום הכיפורים נעלי אור, כשיש חשש סכנת הקרב, או מקום רפש שבטית, או לחולה, כמו שהשולחן ערוך מובא בסימן תפרש תזע סיף ד'. אבל בימינו היתרים הללו לא מצויים, כי יש כל כך המון נעליים שהם לא אור, ואם באמת צריך ללכת עם נעליים בגלל הדברים שהזכרנו, אז לא צריך נעלי אור, אפשר ללכת נעליים המותרות. אז באמת אסור לנעול נעלי אור ביום הכיפורים. אז לכן יש להם דין שכיש בחתו לאיסור, כי אסור לנעול אותם. ומותר לטלטל אותם רק לצור גופו במקומו, לתפוס את הדלת שלא תיסגר, או שהנעל נמצאת על המיטה ורוצה לישון, דברים כאלה. אבל סתם לטלטל נעלי אור ביום הכיפורים, לא, זה כיש בחתו לאיסור. בצורך גדול אפשר להקל לבני ספרד כמו כיש בחתו ליתר. כמו שבגד שעטנז מעיקר הדין לבני ספרד הוא כלי שבחתו ליתר, כי אין איסורו מחמת שבת. דבר שאיסורו מחמת שבת הוא כלי שבחתו לאיסור, פה אין איסורו מחמת שבת. אז לכן לבני ספרד גם ביום הכיפורים אפשר בצורך גדול להקל שנעלי אור זה כלי שבחתו ליתר, אבל לכתחילה זה כלי שבחתו לאיסור. תלית שנקראו ציציותיה, התלית לא מוקצה, אף על פי שאסור לו ללבוש תלית בלי ארבע כנפות, מכיוון שיכול להשאיל את זה לאחרים. כיוון שיכול להשאיל את זה לאחרים, וטלית שאולה פטורה מציצית כל 30 יום, כמו שמרן השולחן הוא פוסק בסיבה למידה לציף ג', אז לכן זה לא מוקצה, ולכן זה לא דומה לבגד שעטנז. כיוון שבגד שעטנז הוא לא ראוי, לא לו ולא לאחרים. הוא לא ראוי לבעליו וגם לא לאחרים. אבל פה, לבעליו זה לא ראוי, ולאחרים זה ראוי. אז לכן, הטלית בלי הציציות היא לא מוקצה, וזה לא משנה אם נקראו ציציותיה או שעוד לא הטילו בציציות. עצם זה שראוי לאחרים בהשאלה לשימוש, שימוש נורמלי, שימוש של לבישה, אז לכן זה לא נחשב מוקצה. אבל הציציות הקרועות הן ודאי מוקצה בחמת גופו, כיוון שאין מה לעשות איתם. אבל אם הציציות לא נקראו, אלא רק נפתחו ודעתו לחזור ולקושרם, אז זה לא מוקצה, כמו דלתות הכלים בסימן של חץ יפחית. אבל הציציות חדשות הן מוקצה בחמת גופו, כי כל זמן שהציציות לא הוטלה, כל זמן שהציציות לא הוטלו בתלית, לא הגיעו לכלל יהודם, אין עליהם שם כלי. תלית חדשה בלי ציציות לא מוקצה, כי יש בחתול היתר, כי זה ראוי לאחרים, כמו שאמרנו, השאלה עד 30 יום. אבל הציציות לא ראויות לכלום, אז בין אם הם נקראו בין אם חדשות, הם מוקצה בחמת גופו. כלי שטעון תבילה, יש בבית ציר או צלחת, צריך להטביל את זה. כל זמן שלא התבלנו, אסור להשתמש בזה. האם זה מוקצה או לא מוקצה? זה לא מוקצה. זה כמו כשמחתו ליתר. אם זה סיר, אז צריך להחמיר לך תחילה כשמחתו לאיסור. למה זה לא מוקצה? הרי אי אפשר להשתמש בזה. מה זה שונה מבגד שעטנז? כמו שבגד שעטנז שאי אפשר להשתמש בו זה מוקצה, אז גם פה צריך להיות מוקצה. התשובה היא בגלל שאפשר להשתמש בזה בשבת על ידי הקנאה לגוי במתנה ולחזור ולשאול ממנו. כמו שכתוב השולחן ערוך בסימן של חף ג' סעיף ז'. לכן זה לא נחשב מוקצה. ולכן זה לא דבר בגד שעטנז, כי בגד שעטנז הוא לא יכול ללבוש בשבת, אין לו מה לעשות עם זה בשבת. זה לגבי כלי שטעון תפילה, לא מוקצה בשבת. אפילו שאסור להשתמש בו, אבל הוא לא מוקצה. כלי שטעון הגעלה, יש לאדם איזה סיר או צלחת או מזלג שצריך להגעיל אותו, לא מוקצה. למה? כי בגלל שרשאי להשתמש בו בצונן בדרך הרי. סתם ככה, כלי שטעון הגעלה, אסור להשתמש בו בצונן. שמה ישתמש בחם, אבל אם זה בצורה הרעית, פעם פעמיים מותר. כמו למשל להחסן בו אוכל קר, כך כותב הרמה ביורדה בסימן קוף חפה לסעיף A. אז לכן זה לא מוקצה, כי רואה לי שימוש. אבל אם זה כסוק לי שלא ראוי לי שימוש בצונן, כמו למשל מחוות. מחוות זה לא דבר שאפשר להחסן בו משהו. זה לא נורמלי. אז ממנה יש לו דין כמו בגד שעטנז, שהוא מוקצה מחמת גופו. וככה גם כותב ערוך השולחן בסימן שינתת סעיף א'. אותו דבר כלי חמץ בפסח. כלי חמץ בפסח. בדרך כלל סוגרים את זה בארון, לא נתקלים בזה, אבל הוא יצויר שנתקל בזה מה דינם. אלו שניתן להשתמש בהם בצונן, כמו רוב המקרים, זה לא מוקצה. גם בפסח מותר להשתמש בכלי חמץ דרך הרי, במאכלים כשרים. כמו שמבואר במשנה ברורה בסימן תפנון א' סיף קטן תזיין. אז לכן זה לא מוקצה. אף פי שאף אחד לא יעשה את זה, אבל זה ראוי. אבל אלו שלא ראוי לשימוש בצונן, כמו למשל מחוות, אז יש להם דין של כלי שבחתו לאיסור. זה לא כמו בגד שעטנז, זה מוקצה, כי בגד שעטנז גם אחרי שבת אין מה לעשות איתו, ופה אחרי פסח אפשר להשתמש בו. זה כמו נעלי הרבה מכיפורים, זה נחשב כלי שבחתו לאיסור, ולבני ספרד בצור גדול, כמו כלי שבחתו ליתר. ובאופן כללי צריך לדעת שכלי שטעון טבילה ועוד לא התבילו אותו, כלי שטעון הגלה ועוד לא הגילו אותו, אין לו דין מוקצה. אלא, כפי שאמרנו, באופן כללי, יש לו דין של כלי שבחתו ליתר. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93, אל מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם מאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, כדי שנוכל להפיק את מירב התועלת לכלל המאזינים, ופשוט מדין ואהבת להערכה כמוך, שלא ייווצר מצב שאחד שואל 2-3 שאלות, ואחד אפילו שאלה אחת לא מצליח. וגם להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שכפי שאמרתי, נוכל להפיק את מירב התועלת. בסייעתא דשמיא כמובן. שלום למאזין הראשון.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
אני יוצא בשבת מהיישוב שלי ולמקום שאין עירוב להתפלל ביישוב אחר. השאלה שלי, אם בזמן שאני נמצא מגבולות העירוב, אם מותר לי לעצור את ההליכה, לנקות את המשקפיים ואז להמשיך ללכת.
אם בזמן שאתה נמצא, לא שמעתי, מחוץ?
עכשיו מחוץ לגבולות העירוב.
כן, מה, איך אתה הולך מיישוב ליישוב? זה תוך 2,000 אמה?
כן, זה תוך 2,000 אמה. בדקנו את זה במוקד העירוב.
כן, אבל צריך תוך 2,000 אמה מהבית שאתה יוצא לבית הכנסת שאתה מתפלל שם, כן?
כן, כן, זה בדקנו את זה.
כן.
השאלה שלי היא, כשאני נמצא מחוץ ליישוב, אם מותר לי לעצור את ההליכה, להוריד את המשקפיים, לנקות אותם, להחזיר אותם עליי, ואז להמשיך ללכת, או שיש בזה גזירה, שמא יבוא לטלטל 400?
אין גזירה. מותר לך לעצור, לנקות את המשקפיים, להסתדר, להוריד את השעון, לשים את השעון, מה שאתה צריך, ולהמשיך ללכת. אפילו יותר מזה, אפילו מבואר בסימן של ממתת, שאפילו התירו ברשות הרבים דאורייתא לטלטל פחות מ-400, פעם אחת. ולא גזרו שמא יבוא לטלטל יותר. כל החומר שהוא רק עומד ונעצר ומסדר את עצמו, פשוט שמותר.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
דבר שני, יישר כוח על התוכנית, תודה רבה. רציתי לשאול, האם להתפלל ערבית בשקיעה זה לכתחילה או לא לכתחילה? אני שואל את זה כי אני משתדל לעשות את כל דבריי בחיים לכתחילה, לא, לא על אילוצים, כאילו, לא, לא במצב של אילוץ. כאילו,
מצוין, מצוין. ככה צריך להיות. ככה יהודי צריך להתנהג, לנהל את החיים שלו לכתחילה, לא לחפש כל מקום איפה אפשר להקל, וכל פעם מחפשים שיטה אחרת להקל כמותה. לנהל את החיים לכתחילה. לכתחילה צריך, לכתחילה צריך להתפלל בצאת הכוכבים. לא בשקיעה, אלא בצאת הכוכבים. ככה זה בפשטות לפי הפוסקים הפשטנים, שמביא המשנה ברורה, בסימן רש למד ג' לפי הסעיף א'. לפי ה... ככה משנה ברורה שמסביר גם פשט במרן, בסעיף קטן ת' שם, כן? שלכתחילה זה רק בצאת הכוכבים, לא לפני כן. ככה הוא מסביר פשט במרן ברש למד ג' בסעיף קטן ת'. לפי המקובלים, אז אפשר לכתחילה להתפלל בשקיעה. אבל לפי הפשט, רק בצאת הכוכבים, קל וחומר שלא להתפלל לפני השקיעה, שאז זה ממש תחת דה סטרה. אתה מתפלל מנחה אחרי הפלאג וגם ערבית, לפני השקיעה או לפני הצאת זה, לפני השקיעה זה תחת דה סטרה. תחליט, זה יום או לילה. אם זה יום, מה אתה עושה פה עם ערבית? אם זה לילה, מה אתה עושה פה עם מנחה? כמו ששולחן ערוך פסק, ברש למד ג' סעיף א'. טוב, אז בשעת הדחק, אין מניין, אין זה, זה, מקילים, דרבנותם וזה, ערכו דברים. אבל לכתחילה ודאי שלא. אז לכן, באופן כללי, לכתחילה להתפלל בצאת הכוכבים, ולא בשקיעה. אבל, בני ספרד, מישהו מבני ספרד, ורוצה להתפלל בשקיעה, צריך להגיד לו, שזה לא כזה חמור כמו לפני השקיעה. זאת אומרת, צריך לדעת שיש פה שלוש דרגות. יש דרגה לכתחילה לצאת הכוכבים, שזה לפי כולם, דרגה שנייה זה אחרי השקיעה, דרגה שלישית זה לפני השקיעה. הדרגה לפני השקיעה זה לא כמו דרגה אחרי השקיעה, נפקם לי למשל בצומות. בצומות, אז יש הרבה מקומות אצל בני ספרד, שמתפללים ערבית אחרי השקיעה, זה בסדר. צומות קשה וכולי, זה בסדר. אבל באופן כללי, לחכות לצאת הכוכבים.
זה לכתחילה?
בצומות כן. בצומות... מכיוון שיש קושי להמתין וצמים וכו', וזה מתחיל לאבד ריכוז, אז פה לכתחילה אפשר לסמוך על המקובלים. לבני ספרד, לא לבני אשכנז. אבל בימים כתקנם, לכתחילה להתפלל בצאת הכוכבים, לא בשקיעה. אבל מי שמתפלל בשקיעה, זה גם בסדר, והרבה יותר טוב מאשר להתפלל לפני השקיעה, שזה ממש עניין של דיעבד.
מה יצאת הכוכבים הראשונה?
צאת הכוכבים... זה 13.5 דקות זמניות אחרי השקיעה. 13.5 דקות זמניות אחרי השקיעה, בימים כמו ניסן ותשרי, זה 13.5 דקות על השעון. בימים כמו טבת שבט, זה 11.5, 12 דקות. בימים כמו סיוון תמוז, זה יכול להגיע ל-16, 17 דקות. לכן, בהרבה מקומות תקנו תקנה נפלאה, 20 דקות אחרי השקיעה, כדי להרוויח גם את השיטות שמיל זה לא 13.5 דקות, 3/4 מיל זה לא 13.5 דקות, אלא זה 18 דקות. עושים תמיד 20 דקות, זה הכי טוב. אבל בדיוק זה 13.5 דקות זמניות.
מי שנוהג כמו המקובלים, אז הוא צריך לנהוג בעוד דברים כמו המקובלים, או הוא יכול לנהוג רק ברגע?
לא, 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 לא שייך. אין קשר.
שר כוח, כבוד הרב, הדברים מאוד ברורים. תודה רבה.
ברוך תהיה, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום עליכם, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, לקרוא, נאמר, תוכן של מאמרים על עולם הנפש, דברים שיש בהם תמיכה, כלים, דברים שמסומכים אותי קצת, האם זה מותר לי בשבת, סביב שזה אולי שתראה את יוצאות? והשאלה השנייה, כאילו, האם מותר לקרוא דברים כאלה גם בבית כנסת?
האם מותר מה?
לקרוא את הדברים האלה בבית כנסת.
בבית הכנסת. איזה כן. דברים, מה אמרת על הנפש?
כן, דברים שותים עצות, כלים, איך לעבור, איך להתמודד, מול מצבים של לחץ, איך להיות רגועים כן. יותר.
Mm-hmm. טוב. לגבי השאלה הראשונה, אז צריך לדעת שבשולחן ערוך בסימן שינזיין סעיף יוזיין מבואר, שמה שמותר לקרוא בשבת זה רק דברים שהם בגדר של דברי תורה. דברי תורה, דברי הלכה, דברי מוסר, דברי יראה, דברים כאלה. דברים אחרים אסור לקרוא, ואפילו בספרי חוכמות. מרן שולחן ערוך סותם להלכה כדעת הרמב״ם, שגם דברים שמוגדרים בעולם כחוכמה, אסור לגרוע בהם בשבת, כי גם בהם יש גזירת ושטרי דיוטות, ויש מי שמתיר. דיינו הרמב"ן והרשב"א, אז לבני ספרד ודאי שאסור, רק בצורך גדול אפשר להקל, כמו כל סתם ויש. ולבני אשכנז, אומר המשנה ברורה בסעיף קטן סמכי, שראוי לירא שמיים להחמיר. זאת אומרת, לא, זה לא איסור כמו בני ספרד, ראוי לירא שמיים להחמיר. הדברים שאתה מציג אותם, שזה ספרים שנוגעים בנפש האדם, ואיך להתמודד וכו', אפשר בהחלט להגדיר את זה בתור ספרי חוכמות. כן? ספרי חוכמות זה יכול להיות גם גיאוגרפיה, או היסטוריה של עם ישראל, או טבע. גם זה נקרא ספרי חוכמות, זה דברים שמעשירים את החוכמה של האדם. זה לא דברים שמוסיפים יראת שמיים, זה לא דברים של דברי תורה, זאת אומרת, בהחלט אפשר לנקות שזה כתוב בשולחן ערוך, אסור ללמוד בשבת ויום טוב זולת בדברי תורה, זה לא דברי תורה, אבל זה גדע של ספרי חוכמות.
זה כן נותן יותר
יישוב הדעת,
ואז אפשר...
כן, אבל זה לא... כל דבר, גם אם אני עכשיו אקרא איזה ספר סיפורים, תשמע, זה נותן יישוב הדעת שאני יכול ללמוד אחר כך. זה לא... זה משהו עקיף. זה לא דברי תורה. זה לא דברי תורה. אז לכן לבני ספרד אסור לקרוא בזה בשבת. לבני אשכנז גם כן ראוי להחמיר. עכשיו, אם מדובר בצורך גדול, בן אדם אומר לך, תשמע, אני מאוד לחוץ עכשיו במלחמה, זה מדהים, במלחמה הזאת ראינו ש... ממש מה שחזל אומרים, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעות היום שונים, אתה רואה אנשים שמאוד רוגעים, ואתה רואה אנשים שלחוצים על סף שגאון. זה מאוד משתנה בין אדם לאדם, ואי אפשר לזלזל באף אדם. אם יש אנשים שהמלחמה מלחיצה אותם מאוד, והקריאה בדבר הזה מאוד מפיג להם את הלחץ, בוודאי שמותר להם בשבת. רק נאמר להם לא לקרוא בפה, אלא לקרוא עם העיניים, בהירור. שאז נצרף את שיטת האור זרוע, שכל הגזרה זה רק על קריאה בפה, לא בירור. אף פי שאנחנו לא פוסקים ככה להלכה, כמו שמרן כותב שינזיין סעיף י' ג', אבל בתור צירוף לשיטה הזאת, ודאי זה טוב. אז באופן כללי לא לקרוא בזה בשבת, אנשים שהקריאה מאוד משחררת אותם, מפיגן להם לחצים ומתחים ודאגות, גם לבני ספרד יכולים לקרוא, שישתדלו לקרוא בעיניים, לא בפה. זה לגבי השאלה הראשונה. לגבי השאלה השנייה, האם מותר לקרוא את זה בבית הכנסת? התשובה היא שלא. בבית הכנסת נועד מקום קדוש לקרוא דברים קדושים. זה לא בגדר של דברים קדושים, אדם שרוצה לקרוא את זה, יצא מהבית, מחוץ לבית הכנסת, שם יקרא, לא בתוך בית הכנסת. יוריין בערכות בסימן קוף נונה לסעיף א', ברור?
אם יש שם מדי פעם פסוקים או דברים גם של
אמונה... לא, זה לא רציני, זה לא רציני, זה לא רציני, זה לא מושתת על זה. זה לא מושתת על זה, זה מכניסים פה ושם כדי לתת אווירה, אבל זה לא מושתת על זה, לא. זה לא סיבה להתיר.
יישר כוח הרב, ממש תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
אנחנו מאוד נהנים, עוד מכל השיעורים, מכל השידורים, תודה לך.
ברוך תהיה.
השאלה שלי כבוד הרב, אני הבאתי הלוואה לראש ישיבה לצורך... לצורך הישיבה.
לצורך הישיבה, כן?
כן, לצורך הישיבה. עכשיו אני רוצה, אני משתדל, כאילו, שיש לי מעשרות, אני נותן לישיבה הזאת. עכשיו השאלה, האם אני יכול את המעשרות להשאיר אצלי, וזה כאילו יהיה תשלום על ההלוואה.
למה ככה לעשות? למה לא לתת והוא יחזיר לך את ההלוואה? למה אתה ככה רוצה לעשות? למה לא להתנהל, למה אתה רוצה להתנהל בכזו צורה? למה אתה לא רוצה לתת את המעשרות בתור תרומה כמו שאתה רגיל? והישיבה תחזיר לך את ההלוואה. למה אתה רוצה לעשות את המהלך הזה? יש פה איזה בעיה? קרה איזה משהו?
באמת שלא, לא קרה כלום, אבל ככה זה יותר נוח לי מאשר לבוא ולבקש, כי היה כמה הלוואות, אז כאילו זה סכום יותר קטן, אז אני כאילו קצת מתבייש לבוא ולבקש ממנו.
הוא יודע, הישיבה יודעת שחייבים לך? תראה, לכתחילה צריך להתנהל בצורה נכונה, תרומה זה תרומה, הלוואה זה הלוואה, זה שתי דברים נפרדים. בסדר? אבל אם כן. אתה מרגיש עניין של אי-נעימות, אז כן, אתה יכול לעשות את זה. כיוון שהישיבה לא מכחישה את ההלוואה. זאת אומרת, ההלוואה זה דבר שאתה יכול לקבל אותו, כן? זה לא משהו שהוא מוכחש או צריך איתו דין
ודברים. אם אני אבוא ויבקש, אני אקבל.
אלא מה? אתה מרגיש לא נעים לעשות את המהלך הזה. אז אם אתה מרגיש לא נעים, אתה יכול להקל בצורה הזאת, כי בעצם בפוך המטרת עליו אני. בעצם הכסף הזה כביכול נתתי אותו לישיבה, וחזרתי ולקחתי אותו מהישיבה. זה בסדר? אתה יכול לעשות כזה דבר.
כסף הוא לא קדוש או משהו?
הכסף הוא לא קדוש. אין קדושה בכסף, גם בכספי מעשרות אין קדושה. הכסף יכול להיות בכל דבר. גם כספי מעשרות אין בהם קדושה. מותר להיכנס איתן לבית הכיסא. אין בהם קדושה.
להשתמש בהם לחולין. אם אני אומר בפה, זה כסף מעשרות.
מותר להשתמש בהם לחולין אחרי שעשינו את מה שצריך לעשות. על הצד היותר טוב, על הצד היותר טוב, על הצד היותר טוב, הייתי אומר לך לעשות כך, לזכות את זה לישיבה, ולחזור ולקחת את זה. לזכות את זה לישיבה על ידי מישהו אחר. תגיד למישהו, כך תרים, תזכה את זה בשביל הישיבה, עכשיו זה שייך לישיבה, אז כאילו נתת תרומה, ועכשיו אתה כאילו מקבל את זה בחזרה, מתנבין, אין יש דין ענף שבתור פיראון חוב. גם הפתרון הראשון שאמרתי לך הוא מצוין, שאתה יכול להשתמש ולקזז, אבל פה כדי שיהיה ממש נתינה וקבלה, עדיף לעשות באופן שהזכרתי לך. נגיד, קח את 100 שקלים, תגיד למישהו, תרים את זה, תכוון, תגיד שאתה מזכה את זה לישיבה הפלונית, ואז שייך לישיבה, ואז אתה, בלי לשאול אותם, לוקח בדין אב ודין שדה נפשי.
תודה רבה, כבוד הרב. תודה.
סימן דני, ברוך המשפט, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום וברכה.
ערב טוב.
ערב מצוין.
אני...
אם אפשר לכבות את מקלט הרדיו או להתרחק בצורה משמעותית, כדי שלא נשמע אותך פעמיים.
כבוד הרב, אני תרמתי, נתתי הוראת קבע לכמה מוסדות. עכשיו מה שקרה, לצערי יש לי איזה הוצאה רפואית, אני כבר לא יכול לעמוד בזה. רציתי לשאול את הרב אם זה בתור נדר, ואם זה בתור נדר, אם הרב יכול להפר לי איזה ברדיו או שלא.
תראה, כשאתה נתת תרומה, אני מבין משהו בהוראות קבע, כן?
כן.
הוראות קבע כל חודש יורד לך נגיד 100 שקל פה, 20 שקל פה, 50 שקל פה וכן
הלאה. נכון, כן.
יפה. עכשיו יש לך צורך הכרחי שאתה רוצה לזמן מסוים לפחות להפסיק את זה.
נכון.
כן. בעיקרון, סתם ככה נדרי מצווה, אי אפשר להפסיק אותם, אלא הם כן עושים אתרה וזה רק בצורך גדול. בציור שלך, לפי מה שאני מבין מתוך הדברים, אתה לא אמרת בפה שאתה מתחייב לתת כל חודש, נכון? אתה פשוט חתמת על הוראת קבע, לא אמרת בפה.
חתמתי על הוראת קבע,
לא אמרת בפה שאתה נודר לתת לישיבה כך וכך, חתמת על הוראת קבע. יפה. הפוסקים כותבים, והבאנו את זה בהליכות מועד ימים נוראים לגבי הדין של אתרת נדרים, הפוסקים כותבים שכל מעשה טוב שאדם עושה, כולל אמירה שהוא אומר לתת כסף לצדקה או ללמוד וכדומה, שזה לכאורה כמו נדר, אם הוא לא אמר את זה ממש, הרי אני נודר, אלא רק אני נותן וכדומה, הוא יכול לסמוך, כשיש צורך, כמו פה אצלך, לסמוך על התרת נדרים של ערב ראש שנה, ערב עם הכיפורים. כי הרי בשעה שאתה אמרת או חתבת, אתה לא זכרת בדיוק באותו רגע את התרת נדרים. אם אדם זוכר בשעה שהוא אומר לעשות את המצווה, אומר לתת או חותם, הוא זכר את מסירת המודעה של ערב ראש שנה וערב יום הכיפורים, שמוסרים מודעה לבטל את הכל, ואף על פי כן הוא לא אמר בלי נדר, אז הוא לא יכול לסמוך, חייב את הרע. אבל מסתם שאצלך זה לא היה ככה. כשחתמת באותה שנה, או כשאמרת לא זכרת בתגבותו רגע את מסירת המודעה, זה דברים שלא כל כך זוכרים אותם בכל רגע נתון, אז אתה יכול לסמוך על מסירת המודעה שהיא ביטלה את המעשה שלך מדין נדר. שוב פעם, זה בשעת הצורך. בשעת הצורך אפשר להכיר. זה שעת הצורך. הציור שלך זה שעת הצורך. סתם כך באופן כללי, אני אומר לעשות התרה. ציור שלך זה שעת הצורך, אפשר להכיר.
אז צריך התרה או לא צריך התרה?
לא, בציור שלך אתה לא צריך התרה.
אני לא צריך התרה.
בציור שלך אתה לא צריך התרה מהסיבות שהזכרת.
יש לי שאלה כבוד הרב. מה שקרה, ברגע שנתתי את הכסף, הם קיבלו איזה באופן אוטומטי את כל הכסף. עכשיו יש לי בעיה שאין לי מספיק, אני, אם אני יכול לבקש ממני את זה בחזרה,
לא, זה לא, זה לא.
זה לא?
כל מה שדיברנו, שזה הוראת קבע, יורד חודש חודש, ואתה רוצה מכאן ולא להפסיק. אבל אם קיבלו את הכסף, אתה לא יכול לקחת מהם בחזרה. זה כבר ודאי שלהם, ואין לך שום זכות לקחת את זה. אלא אם כן, רצו לתת לך מעצמם, אבל לא, אפשר לתבוע מהם.
הבנתי. טוב, תודה רבה, כבוד הרב,
רפואה שלמה,
רפואה
שלמה. ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם, מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
כן, שלום וברכה. מה יצא בשבת, זה מישהו שהתארח, מישהו שאני לא מכיר, הם השאירו שם איזה פחית, משהו במקרר, אני לא יודע אם אני צריך להשיב להם את זה, לא, אני גם לא יודע איך לתור אותם קשר כל כך.
לא, לא צריך להשיב.
אנחנו נשתות את זה גם? אדם ששיב
פחית במקרר, ודאי שבדעתו באופן מוחלט.
יש מזה.
לתייש מזה, לתת לך את זה. אם היה אפשרות, בקלות, להתקשר וזה, גם אם היית מתקשר, אני אומר לך, תיקח את זה, כי זה ברור.
כן, לא, קשה לי ליצור איתו קשר, אני לא יודע בדיוק מי זה גם.
לא צריך לעשות.
זה משפחה שירחה המון אנשים.
לא, לא צריך לעשות יותר מזה, אתה יכול להשתמש בזה.
תודה רבה.
בהצלחה, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
קוראים לי יוסף אלחנן שבתאי, אני בחור עיוור בן 16, מתגורר בבני ברק.
רפואה שלמה.
אמן, תודה. אני חשבתי רפואה שלמה לכל חולי מו ישראל, ושהקדוש ברוך הוא יחזיר את כל הפצועים והשבועים.
כל השבועים, את כל השבועים לביתם, לשלום, בריאים ושלמים, בנפשם ובגופם, וישלח רפואה שלמה לכל הפצועים, והצלחה לכל החיילים שלא יעונה להם שום רע. מאזין נפל מעקב, תנסו בבקשה לעלות אותו בחזרה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
מתניס על שתי שאלות. קודם כל,
נשתדר שיהיה רק שאלה אחת, כי אנחנו רוצים לקיים ואהבת לך כמוך, שלא יבצר מצב שיש חלק שלא שואלים. כן, בבקשה.
אז יש חלות, יש חלות.
אם אפשר להגביע את הכל בבקשה, אנחנו שומעים אותך חלש.
יש חלות היום שעושים אותן עם כל מיני דגנים, או אפילו יש כאלה שעושים עם שוקולד צ'יפס. שכל הדין של
לחם ומורה. עוד פעם, עוד פעם, אמרת חלות עם דגנים ואמרת שוקולד צ'יפס, לא הבנתי מה הצירוף.
כן, אני אומר, יש כאלה שעושים הם כמו חלות, ובבצק עצמו מערבבים דגנים, גרעיני חמניות, כל מיני גרעינים של כאלה דברים. או שיש כאלה אפילו שעושים אפילו עם קצת שוקולד צ'יפס, בבצק עצמו, לא בתור ממולה, כמו לחמניית הפתעה, עושים את זה בבצק עצמו ממולה. זה גם דין של ממולה, ויש איזה דין של...
לא, לא ממולה, אתה אומר שלשים את זה עם הבצק, אתה מתכוון.
כן. כן, כן,
אז,
כן,
אז ככה, אז ככה. לגבי הדגנים, פשוט שזה המוציא לחם מן הארץ, וזה לא משנה את הברכה שלו, זה לא משנה אם זה קצת או הרבה.
אבל שבוע כן אומר שממולה זה הכל.
אני מסביר ברשותך. לגבי דגנים שמפזרים, גרעינים, גרעינים, גרעיני דגנים,
כן.
שמפזרים בתוך העיסה, זה לא נותן לזה דין של פת הבא בכיסטים, זה ברכת המוציא לכם מן הארץ. מדוע? מכיוון שהרגילות לא יכול את זה בתור סובע, בתור סעודה, ולא בתור כינוח, כפי שכותב הביאור הלכה בסימן קוף סמכת סעיף זיין, דיבור המתחיל שכמעט, לגבי העיסה הזאת ששמים שם סומסומים וכדומה, אז הוא אומר שלא עושים את זה לכולך ולתענוג, ולכן מברכים על זה המוצא לכם מן הארץ. זה לגבי החלק הראשון של השאלה. לגבי החלק השני של השאלה, שבמקום לפזר שם הגרעינים, או עם הגרעינים מפזרים שם גם כן פטפוצי שוקולד, כן, זה מה שאמרת. אז פה זה בהחלט תלוי מה הכמות של הפיזור. אם הכמות היא כמות מועטת, אז ברכתו מוציא לכם מן הארץ. אם הכמות היא כמות קצת יותר באופן שניכר טעם, אבל זה לא הרבה, לבני ספרד מזונות, לבני אשכנז המוציא. אם זה כמות הרבה, אז גם לבני אשכנז המזונות. אני מאמין שאלו שעושים לחמניות ומפזרים קצת שוקולד, כמו שאמרת, פצפוצי שוקולד, הם לא מפזרים את זה בכמות גדולה, וגם לא בכמות בינונית. כמות מזערית, טעם פה, טעם שם, זה לא מספיק טעם, וגם לבני ספרד זה המוציא.
תודה רבה, כבוד הרב.
ברוך תהיה.
כך מאוד נהנים.
מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשולתכם המאזינים, 03-593-93, 03-593-93. נזכירכם שבית תורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047. שאלות בכל תחומי ההלכה, כולל דיני ממונות, כולל הלכות לשון הרב הרחלות, דיני ריבית, כולל יועצי נישואים וחינוך ילדים, הכל בכוכבית 5047 שעונים ומשרתים אתכם 24 שעות ביממה. תושבי חוץ על הארץ, אז המספר הוא 0799-713-155. בית הוראה, כוכבית 5047, זה לא רק בית הוראה לשאלות, אלא זה גם כן שמיעת שיעורים, עם קו תוכן מאוד גדול, על השיעורים והחידונים ששידרנו בעבר, בהווה, בעזרת השם גם בעתיד, הכל בכוכבית 5047. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
תראו נגיד לרב שמרון נהננו מהספר החדש של הבן, ברוך השם.
הלכה למעשה, כן, השיעורים של מוקצה, ברוך השם. ברוך השם, מצוין, טוב מאוד.
רציתי לשאול את הרב, בשבת שעברה היה הזקה מיד לאחר הקידוש. יצאנו לחדר מדרגות. שאלה אם היה צריך לקדש עוד פעם?
יצאתם בין הקידוש לנטילה, כן?
כן.
בין הקידוש לנטילה, גם אם אדם עשה שינוי מקום גמור, בוא נגיד שהוא לא יצא לחדר מדרגות, יצא ממש מחוץ לבניין לצורך מסוים, וחזר, יש בזה מחלוקת בפוסקים בין הכנסת הגדולה למגן אברהם, האם זה נקרא שינוי מקום או לא. אם אדם קידש בבית והלך וסעד בבית אחר, זה נקרא שינוי מקום, צריך לחזור לו קדש, זה ראשי נגיד לסעיף א'. אבל אם אדם קידש וסעד באותו מקום, אלא שהוא יצא בין הקידוש לסעודה וחזר לאותו מקום. אז המשנה ברורה מביא בזה מחלוקת ברש"י ג' סעיף קטן י"ב, שהכנסת הגדולה כותב שהוא לא צריך לחזור ולקדש, כי סוף סוף הסעודה והקידוש היו באותו מקום, אבל הוא מביא שיש חולקים בדבר הזה, ולכן אומר לך, תחילה צריך להיזהר שזה לא יקרה, אבל בדיעבד אם זה קרה, אז ודאי שהוא לא מחמיר, וודאי שהוא לא חוזר ומקדש שנית. בציור שלכם זה הרבה יותר טוב, כי חדר מדרגות זה ספק אם זה נקרא שינוי מקום, כי זו אותה קורת גג מצד אחד, מצד שני, זה שתי רשויות. אז לכן, בציור שלכם זה ודאי יותר טוב, ולא חוזר ומקדש. גם לא, גם אם לכתחילה היו שואלים מה לעשות, היינו אומרים לצאת לחדר מדרגות. כי מדובר כאן הרי בדברים הכרחיים, בוודאי ובוודאי. אז לכן, צריך לצאת לחדר המדרגות, כן, לחזור ולקדש, לא. למה? מהסיבה שהזכרנו שיש בזה מחלוקת, כל וחום מחמד המדרגות. זה נפקא מינה, בעיקר בסוכות, אלו שעושים סוכה במרחב הציבורי, ומקדשים בסוכה ויוצאים ליטול ידיים מחוץ לסוכה, וחוזרים. זה בדיוק המחלוקת. מקדשים במקום אחד, יוצאים וחוזרים. שם באמת אמרנו, וגם כתבנו בהליכות מועד, שלא לצאת כולם בבת אחת. חלק יישארו וחלק ייצאו, ואז חלק יחזרו וחלק ייצאו. שיהיה כוחת שומר לשני. אז בכזה מצב, גם לכתחילה אפשר לנהוג ככה. ברור?
מרב, אם אדם ברך שהכל, עץ ואדמה, או מתנות ויוצא, חדר מדרגות.
אדם שברך שהכל, או עץ או אדמה, או מזונות, יצא לחדר מדרגות, מחמת הספק לא חוזר ומברך. אבל מכיוון שזה ספק, לכן כתבנו בספר הלכות ברכות בקוף ההלכת, שכדאי לאדם לעשות תנאי פעם בשנה, הרי אני מגלה בדעתי, שאם אני מברך שהכל, אדמה או עץ, ואני מגלה בדעתי שאני מכוון שהברכה תתפוס עד היציאה לחדר מדרגות. מזונות והמוציא, אם הוא כבר אכל כזית, אז בכל מצב לא חוזר ומברך. אבל שהכל אדמה ועץ, כיוון שיש ספק, זה יכול לעשות תנאי פעם בשנה. אני מגלה בדעתי שברכת שהכל אדמה ועץ שאני מברך, חווה לפתור את כל מה שאוכל ואשתה, בין אם יביאו לי מבחוץ, בתוך הבית, עד שיצא לך דם מדרגות. ואז כשהוא יצא לך דם מדרגות, הוא צריך לחזור לברך עוד פעם. וזה לא נקרא ברכה של נצחה, כי זה להסתלק מן הספק. וזה גם יועיל לו, לפעמים יש לאדם ספק, בירחתי, לא בירחתי, ספק בכות להקל, לא חזור מברך, קופסא אומר זה אין ספטט. אבל אומרים לו, אם הוא עושה את התנאי כמו שאמרנו, נגיד לו, תצא לך דם מדרגות, ואז תחזור ותברך. למה? כי אתה עשית תנאי, שהברכה שלך תתפוס, עד היציאה לך דם מדרגות. ברור?
כן, שכוח הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב הרב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול, הרב נקד שכסף וכרטיס אשראי זה מוקצה מחמת גופו ולא מחמת חסרון כיס.
נכון, מה זה נקדתי? זה כתוב ברמב״ם, בבית יוסף, במשנה ברורה.
כן,
בהקדמה לסימן של חטא, שכסף זה מוקצה מחמת גופו.
כן, כאילו שסבור אחרת, אני אומר
בשיטת מה שהרב מדבר. לא, כתוב ברמב״ם שמעות זה מוקצה מחמת גופו, וגם בבית יוסף, בהקדמה לסימן של חטא, וגם במשנה ברורה בהקדמה לסימן של חטא. אנחנו רק באנו להסביר למה זה מוקצה מחמת גופו, למה אין לזה תורת כלי, כי זה לא דבר שבפני עצמו עושים איתו משהו, אלא רק החיטים צריך להשיג איתו משהו. זה לא נקרא כלי. כלי שאפשר רק להשיג איתו משהו, ואפשר לבטל אותו, לא נקרא כלי. ולכן גם רב-קו וכרטיס אשראי זה מוקצה מחמת גופו, כי זה במהות שלו הוא לא שווה כלום, רק אפשר להשיג איתו משהו. כן, מה אתה שואל?
באותו עניין, ראיתי בספר שהרב כתב, שהבן של הרב כתב, שצ'קים זה מוקצה מחמת חסרון כיס. חובה, יש את אותה סברה, שתמיד אפשר לבטל אותו, זה לא חתיכת נייר באלמה? שנגיד שזה גם יהיה מחמת...
אף אחד לא יכול לבטל צ'קים. צ'קים יכול, המדינה יכול לבטל צ'קים? המדינה לא יכול לבטל צ'קים, אני נתתי צ'ק.
לא המדינה, הבנק,
כסף, כסף, כסף זה דבר שאפשר לבטל אותו. צ'קים זה לא דבר שאפשר לבטל. אני יכול לבטל את הצ'ק. הבנק יכול לבטל את הצ'ק, אבל זה לא משהו שהמדינה יכולה לבטל. זה לא איזה, זה לא הסכם בין בני המדינה ש, שאחד נותן לשני ומשתמשים בזה. כן? זה לא הסכם בבני המדינה שאחד נותן לשני ומשתמשים בזה. כמו כסף, כמו זה, שרק החיטים צריך להשיג משהו. זה בעצמו, זה כמו שטר חוב בקיצור, נו. צ'ק זה שטר חוב. שטר חוב, שטר חוב זה לא מוקצה. למה? כי הוא בעצמו שווה. הוא בעצמו שווה. כרטיס אשראי, שוב פעם, זה החיטים צריך להשיג אותו משהו. אם המדינה מחליטה מחר לבטל את הכרטיס האשראי, זה לא שווה כלום.
בעצם יש כוח למדינה לבטל כרטיס אשראי ולא לבנק, בשונה מצ'ק, שרק הבנק יכול, וזה לא משהו מוסכם שהמדינה יכולה
לבטל צ'קים. גם צ'ק, הבנק לא יכול לבטל את הצ'ק, סתם, אם אין סיבה, לא יכול לבטל, מה פתאום? הבנק לא יכול לבטל סתם צ'ק, יש לי צ'ק, זה שטר חוב, למה שתבטלו את הצ'ק? אין כזה דבר שבנק סתם יכול לבטל את הצ'ק, אבל כסף או כרטיס אשראי או דברים כאלה, אם יש איזו סיבה, יכולים לבטל. אז לכן, זה נחשב מוקצה וזה לא נחשב מוקצה.
הבנתי, אפשר
לעבוד
נקודה קטנה בקשר
למזוזה? שבוע הבא בשמחה, מכיוון שאני רואה שהזמן שלנו ממש קצר.
תודה רבה.
ברוך תהיה. מה אומרים בבני ברק? בוא נעלה עוד מאזין, נראה כמה נספיק. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
כן, בבקשה רק נשתדל לקצר, כי יש לנו 50 שניות.
כן, רציתי לשאול לגבי קרווילה, מין קרוון שנמצא על גלגלים ממונעים, גלגלים לא ממונעים, אם מותר להזיז את זה בשבת מצד מוקצה, כמו קרוון שהוא עומד על גלגלים, אין לו מנוע.
יש לו גלגלים?
כן, אבל זה, אפשר להזיז את זה גם ביד. רוצים להזיז את זה מחמל הצל בשבת, שיהיה יותר נוח במקום שנכנחים בתוכו.
זה כמו כלי שבחתו לאיסור. יש בחתו לאיסור, מוטל טלטל צור גופו מקומו. אם יש לו גלגלים, זה כמו רכב גדול. זה עכשיו כמו כלי שבחתו לאיסור, צור גופו מקומו מותר, כן.
זה לא חסרון כיס.
לא, זה לא חסרון כיס, כי יש בשימושים של היתר, יושבים שם, מדברים שם. ברוך תהיה.
זה קופסאות שימורים.
לצערי לא נוכל בשעה זו, כיוון שאנחנו חייבים לצאת, אם אתה רוצה שנה, שעה הבאה. שעה ראשונה הגיעו לסיומה, פרסומות חדשות, מיד חוזרים לשעה שנייה.
חי תמיד.